שומעים אותי ככה? כן? לפני שבוע, אולי 10 ימים, קיבלתי איזה יום אחר הצהריים טלפון. ראיתי איזושהי בחורה מאוד נחמדה, הציגה את עצמה, אמרה לי שהיא כתבת בוויינט, וויינט או אקסנט של וויינט, משהו כזה, ואמרה לי שהיא מחפשת, היא רוצה לכתוב כתבה על איזשהו ילד או ילדה מכליל, מהיישוב שבו אני גר, בגילאי 7 עד 10, ושהיא שמעה שיש לי ילדים בגיל הזה, יש לי. יש לי תאומים בני 8, זוהר ועדן. והיא סיפרה לי שזה חלק מאיזושהי סדרה של כתבות שקוראים להם 100 אנשים קטנים, משהו כזה, על ילדים ברחבי הארץ. ואמרתי לה כזה, אני לא יודע, לא כל כך נשמע לי. לא חושב שהייתי רוצה. אבל אני אגיד גם לדסי, בת הזוג שלי. והיא אמרה, כן, כן, תחשבו על זה ואני אשלח לך גם איזשהו קישור. ומאוחר יותר סיפרתי גם לדסי, והיא לא ידעה. אמרה לי, אתה יודע מה, בוא נשאל את זוהר. כי ידענו שעדן, הבן שלנו, לא יהיה בעניין. אבל זוהר, ורק באמת שרק אמרנו להם, רק כן, בטח, אני רוצה. אז אמרתי, אני מניח לדעות שלי ולדוגמות שלי ולזה, ונזרום. עיינתי גם באיזה שהם כמה כתבות כזה, נראה באמת לא מזיק. ובאמת תוך איזה יום או יומיים היא עשתה איתה רעיון, ואחר כך עוד איזה רעיון בטלפון, ואחר כך הגיע אלינו איזה צלם, ועשה לנו בוק מטורף של המשפחה, מלא תמונות וכל מיני. והיום דסי שלחה לי את הקישור, לכתבה. ויש את זה איתי פה. אני לא הולך לקרוא את כל הכתבה, אבל תקשיב, תקשיב גם אתה, אתה מכיר את ה הכותרת היא, גרה באוהל וחיה בטבע, ילדותה של זוהר הרפז בת 8 מהיישוב כליל. היא לומדת בבית ספר שעושים בו מה שרוצים. רבים מכם ודאי אולי שמעו, סיפרתי לא מעט על הבית ספר הייחודי שיש לנו בכפר, שהייתי אחד ממקימיו שנקרא שיח. מה שרוצים, לא יודע, אבל לא משמע. שותה חלב ישר מהעיזים ליד הבית. יש לנו עיזים ליד הבית. זוהר, בחיים לא שתתה חלב עיזים. ובימים בלי שמש, הבית שלה חשוך. יש אפילו מתחת לאחת התמונות שם כתוב, בימי גשם, זה במרכאות, היא מצוטטת, בימי גשם אין הרבה שמש, ואז אין כמעט חשמל ואנחנו משתמשים בפנס. זה פשוט לא היה, זאת אומרת. הכירו את ילדת הטבע הקסומה מהיישוב האקולוגי כלי. וזהו, וזה הולך, זה הולך הלאה, עם תמונות יפהפיות, זוהר מדהימה וצלם. אתה כזה קורא את זה וכאילו זה לא זה, וחלק מהמילים בטח זוהר לא אמרה את זה, או בטח לא אמרה ככה. כל הכתבות שם המוצגות, זה לא מוצג כרעיון, זה כמו מונולוג של הילד. אבל זה שפה של מבוגר שכותב, מנסה לדבר ילד. זה לא השפה של זוהר, כאן למשל, שאני מכיר. וזה נורא מעניין, התנועה הזאת היא של לעשות ממשהו סיפור. סיפור, ובתוך כך היה מן הסתם בראש הרצון, זאת אומרת, ילדה טבע, כליל, וזה מאוד להפגין איזה משהו או זה, ולהגזים חלק מהדברים, אולי דברים אחרים להוריד. למשל, לא כתוב שם שבכל הדברים ששואלים אותה על מה היא אוהבת והכל, זוהר לא מדברת על מסך. אין דבר שזוהר, ילדת הטבע, אוהבת יותר מאשר לשבת ולהסתכל על סדרות ביוטיוב. אבל זה לא מופיע כאן. זה לא מתאים. זה לא מתאים לסיפור. באיזשהו אופן, סיפורים לא קורים רק בוויינט או אקסנט. בעצם גם אנחנו, או מי שאנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו, זה סוג של סיפור. אני אומר סיפור לא במובן שזה שקר. גם מה שכתוב פה זה לא שקר. אבל תראו, כשאנחנו חושבים על עצמנו, אז נאמר, אופלה. בטח נאמר, קוראים לי ערן, נולדתי לפני 52 שנה בכפר סבא. גם נורא מעניין המקום שבו אנחנו בוחרים את ההתחלה של הסיפור. רגע הלידה, שמה באמת זה התחיל? יכול להיות ויש מי שחושב על זה שהרגע שבו זה התחיל זה אולי רגע ההתעברות. יש מי שאומר אולי כבר כשאבא ואמא נפגשו כבר הייתה שם ההתחלה. יש פילוסופים שאומרים שההתחלה היא איפשהו בגיל שהעובר בין 3 חודשים, כי אז יש משהו, אני לא בדיוק זוכר. ומה שגם מאוד מעניין, זה שאף אחד מאיתנו לא זוכר אף אחד מההתחלות האלה. אנחנו לא זוכרים שנולדנו. יום אחד, או איפשהו, זה פתאום היה. החוויה הזאת. מראות, צבעים, צלילים. והרגשה שמתגבשת, שיש איזשהו מרכז לכל החוויה הזאת, ושאני קורא לו אני. והרבה הרבה שנים כבר, כולנו, אני חושב שזה קורה בעיקר סביב גיל ההתבגרות, אנחנו מתחילים להתעסק יותר ויותר בסיפור הזה שאני קורא לו אני. עורכים אותו שוב ושוב, מצנזרים, מנסים לעשות שהגיבור של הסרט, הגיבור של הסיפור, אני, יצא איכשהו הכי טוב בו. ויחד עם זה סוחבים גם איזה שהם סק של כל מיני קולות נוגסים באותו גיבור. אנחנו כמו איזשהו סיפור שמתגולל. וממש כמו סיפורים בוויינט, או בכל סדרת טלוויזיה, גם הסיפור הזה הוא לא ממש מדייק. הוא לא יכול. זה בלתי אפשרי לו להיות ממש ממש מדויק. נגיד יכול להיות שיש לי דימוי עצמי שאני מאוד חסרת שקט, חסרת סבלנות. אני לא יכולה לשבת רגע אחד בשקט. באמת? לא יכולה לשבת רגע אחד בשקט? מה קורה עכשיו? או יכול להיות שאני תופס את עצמי כבן אדם מאוד רגוע, שלב. אני שנים כבר אני עושה מדיטציה, אני מאוד רגוע. אני גם מדבר כזה לאט ורגוע. אז מה, אני לא יוצא לפעמים מדעתי? לא מרגיש שאני משתגע? לא מוצא את עצמי צועק על הילדים שלי? ורגע אחרי זה, כן, חוזר ומשתלט הסיפור. כן, אני כזה וכזה. הסיפורים לא יכולים לדייק, לא יכולים להיות ממש מי שאנחנו. כי הרי אנחנו גם לא ממשיכים להיות אותו דבר. בסיפור ששיתפתי אתכם, בסיפור ששיתפתי אתכם קודם לכן, על אוסטרליה והרמבו טמפל, והמפגש עם קנטי, שאחר כך בחיים המשותפים שלנו, יצא שהלכתי בעקבותיה פעם ראשונה לריטריט ויפאסנה. וכל כך אהבתי אותה ורציתי להקים איתה בית. הייתה גם בהיריון ממני. ואז יום אחד היא שלחה אותי לדרכי. וכבר מי שראה את עצמו כל כך כאוסטרלי ורמבואיסט אוסטרלי וחי שמה, כן, זה היה לא קל להיפרד מהסיפור הזה. באיזשהו אופן אני יכול להגיד בסוגריים שבדיוק תהליך הפרידה מהסיפור הזה פתאום הבהיר לי שמשהו בלימוד של הבודה ובויפאסנה יש בהם משהו כל כך ממשי. אבל הסיפור הזה הלך וזה היה כל כך עצוב וקשה לשחרר. ובקונטקסט של מבט לאחור זה מין נראה, כן, אבל זה בעצם מה שאפשר לי לפגוש את האישה שהייתי ועם ילדיי. הסיפורים שלנו מתגוללים, משתנים, וכל פעם הם נראים כל כך זה מה שזה. תראו את זה אפילו ברזולוציה הרבה, הרבה יותר גבוהה. כולנו כאן כי רצינו. אף אחד לא הגיע לכאן בניגוד לרצונו. עוד לא דנים בבתי משפט לריטריט ויפאסנה. אולי זה יקרה, אולי, לא יודע, אולי כשמירי רגב תהיה ראש ממשלה. אבל באנו לפה כי רצינו, משהו הביא אותנו לכאן ובאנו כי רצינו. אבל יכול להיות אנחנו יושבים כאן ואולי הרגליים כואבות, אולי משעמם, אולי עובר את המחשבה, כבר 3 שעות אני כאן, או, אין לי מושג לאן זה הולך, מה הקטע פה. ווואלה, אני רוצה הביתה, אני רוצה הביתה. ואם זה לא קרה עד עכשיו, מאוד יכול להיות שזה יקרה מחר. אז אני זה אני שרוצה להיות פה, או אני זה זה שמרגיש עכשיו אני רוצה הביתה. זה זז, זה משתנה, זה דינמי. ההזמנה העמוקה של הריטריט הזה היא לא לייצר איזשהו סיפור חדש. לא שלא ייווצרו, סיפורים ייווצרו. זה דומה שזה בלתי אפשרי לחיות מחוץ לסיפור. אז בסיפור עכשיו אנחנו כאן, עכשיו, באנדור, בריטריט. נהנים או סובלים, מתמודדים. אבל יכול להיות שאנחנו יכולים את הסיפור, את הסיפור שמתגולל ממש עכשיו, לקחת קצת פחות ברצינות. להרשות לו לעלות. הוא עולה. אין מה לעשות. הוא עולה מטבעו. כל אחד מאיתנו פוגש עכשיו דברים. אבל כמה שאפשר להרפות מתוך המקום קראתי לו המשימתי הזה, של טוב, הנה אני כאן עכשיו לעשות ריטריט, לעשות מדיטציה. אלא במקום, כמו שאסף הציע קודם, מקום של לנוח בתוך כל זה. לא לדאוג. זה כמו מעצמו קורה. גוף. חש תחושות. לפעמים נעימות יותר, לפעמים פחות נעימות. עולות תחושות בגוף. כמו תחושות המגע עם הישבן שיש עכשיו. או אולי חמימות מסוימת, או קרירות מסוימת, או איזושהי נוחות כתוצאה מהישיבה. כשיש את התנאים והנסיבות לחוויה של שמיעה או לצליל, אז אנחנו חווים שמיעה. כמו למשל עכשיו, כשזה שיושב פה על הבמה, זאת לא במה, זה מיטה פה מתחתיי, שיושב עליה ומדבר ומדבר, כל פעם שהוא פותח את הפה, אז יש צלילים, צלילי הקול שלו. או מחשבות שנחשבות להן. כמו המחשבה, הנה המזגן הולך להידלק, או הנה המזגן נדלק. אין כאן איזשהו רעיון לנסות לחבות את כל זה. זאת הזמנה לנוח בתוך זה. ומה שמאוד עוזר לנו בתוך המנוחה, זה איזושהי נכונות לפגוש את זה, לפגוש את זה אחרת. ולהיות ערניים בתוך הדברים. מאוד מסייע לזכור שזאת לא תחרות. אין כאן להגיע ראשון לאיזשהו מקום. בכלל, זה לא להגיע לאיזשהו מקום, איזושהי חוויה. שלווה, שקט, בלי מחשבות, כל מיני תמונות כאלה שאולי עולות לנו. אין איזושהי חוויה שהיא המטרה. להאט ולשים לב. לשים לב ולהאט. כבר כשאנחנו מאטים, ואת זה כבר כולנו עושים, תחשבו מה עשיתם בשלוש שעות האחרונות. בקצב של היום-יום זה כמעט כלום. ומחר זה עוד הולך להיות עוד כזה. ומתוך כך שאנחנו מעטים, ממש דומה לחוויה שאסף תיאר קודם מהרכבת, מתוך ההרפיה להפסיק להתעסק עם כן רטוב במגפיים, לא רטוב במגפיים, ומה אני עושה עם זה. פגש את החוויה של הרטיבות, ואז פתאום המראה הזה שנגלה מול העיניים, לפעמים הוא אפילו יפהפה. וכאשר אנחנו שמים לב, כאשר אנחנו בהתכוונות לשים לב, לראות מה קורה. באופן טבעי אנחנו מעטים. ונורא נורא חשוב לי כשאני אומר לכם לשים לב, להביא לתשומת לבכם, שהמילה לשים לב היא לא רק הקונוטציה שאולי עולה אצל חלק מאיתנו. אני, בפעמים הראשונות ששמעתי את המילה, נזכרתי ברינה, המורה שלי מכיתה ג', סליחו לי מורות אם יש כאן, אבל ערן, שים לב! המקום הזה. אבל במילה, בביטוי בעברי, שים לב, יש גם את המילה לב. זה איזושהי איכות של היאספות. איזושהי איכות של להביא את המיקוד שלנו, אבל עם מקום לבבי. עם העיניים הטובות שאסף דיבר עליהם קודם. זאת לא תחרות, זה לא מלחמה. זה איזושהי נכונות, איזושהי רשות, ועם הכרה בתוך כך, שזה הקצב הרגיל שלנו, יש לו כמו איזושהי אנרציה. תראו ממש ברגעים האלה, אתם יושבים כאן, כמה מאמצים עשיתם כדי להגיע לכאן, זה הרי לא מובן מאליו. למצוא איזשהו סוף שבוע שאפשר לפנות אותו, להגיע לכאן, לאנדור. עם הרצון הזה להיות נוכחים, ללמוד, עכשיו להקשיב. וכמה הקשב הולך לכל מיני מקומות. אוי, שכחתי להכיל את החתולים. אוי, אני צריכה להתקשר למישהו שיאכיל אותם. או מעניין איך הילדים. הוא מסתדר, היא מסתדרת איתם. או משהו מהעבודה ששכחתי. יש לזה אנרציה, יש לזה התמד, זה לא בעיה. עצם זה שאנחנו שמים לב לזה מאפשר לנו להרפות מזה ולהחזיר אותנו לכאן. והכאן והעכשיו הם כמו שער עבורנו. העניין שלנו במה שקורה כאן ועכשיו. והפעילות, אם לקרוא לזה כך, מילה מאוד מגושמת ולא מוצלחת, היא לשים לב כל פעם שהלכנו לאן שהלכנו, ולהזמין את עצמנו לחזור לכאן. עכשיו אל הדברים שאני אומר, אולי גם אל תחושת הגוף שנוכח. ועוד מעט, כשיהיה יותר שקט, שוב ושוב אל תחושת הגוף, אל הנשימה, וההיווכחות החוזרת ונשנית גם במה שקורה במיינד. בלי צורך לשקוע בתוך זה, ובלי צורך להילחם בזה או לשפוט את זה, בלי צורך להרחיב את הסיפור ולהמשיך אותו, וגם בלי צורך לנסות לגזור אותו. שמיעה עושה את מה ששמיעה עושה, שומעת צלילים. אין מה לעשות, זה ככה עובד. נסו לא לשמוע. ראייה עושה מה שראייה עושה. בן אדם חי, עיניים פקוחות. יש חוויה ויזואלית, צורות, צבעים. ותודעה עושה מה שתודעה עושה. יש תנאים ונסיבות. יש את התנועות האלה של מחשבות. עוד פעם הטלפון. נתקלתי הבוקר בכמה שורות שהן הנחיית מדיטציה מאוד 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 מדויקת. כתב את זה, זה יוג'ין ג'נדלין, פילוסוף ופסיכולוג, מי שגילה ופיתח את מה שקוראים לו פוקוסינג, התמקדות. החוויה שעובר אדם אינה יכולה להיות מפורשת בידי אחרים, ואף לא בידי האדם המתנסה בה. אין לבטא אותה באמצעות תוויות רווחות. יש לפגוש בה, לגלות אותה, לחוש בה, להקשיב לה, לאפשר לה להתבטא. כמה אנחנו פונים אל מישהו אחר, או שמישהו אחר בנדיבותו הרבה, מפנה אלינו איזושהי פרשנות אל מה שאנחנו חווים. חווים, חווים, חווים. זה נארז באיזשהו צרור של מילים שאומר לנו משהו על החוויה שלנו, בדרך כלל גם על פי איזשהו סולם של ערכים. אם זה מישהו למשל דתי, אולי יהיה הרבה מאוד פעמים עם מושגים ומילים שקשורים ליהדות או אלוהות, ואם זה מישהו בתוך החברה שלנו, איזושהי חשיבה פסיכולוגיסטית, הנרטיב שלנו, מה שההורים, ההורים עשו לך, או הילדות וכיוצא באלה. וגם אנחנו את מה שאנחנו חווים, מפרשים ומכניסים בתוך, הוא קורא לזה כאן, תוויות רווחות. שמים את זה בתוך משהו מוכר, שאפשר לתקשר אותו כמו אחד אל השני. אבל מה עם ההזמנה הרדיקלית הזאת לפגוש את זה פרש? להרגיש את זה ממש יחף. רגע אחרי רגע, את התחושה הזאת שאנחנו חשים עכשיו בכפות הרגליים, תחושת המגע עם הקרית, מין בור, לא איזשהו משהו אקסטרווגנדי. רגע אחרי רגע של חוויה ממשית, לפגוש אותה, לחוש אותה, לתת לה לבטא את עצמה. אני רוצה להזמין אתכם עכשיו להתארגן בתוך הישיבה כדי שנשב למדיטציה למשך כ-20 דקות. כדאי לראות שהדרך שבה אתם מניחים את גופכם היא במין תנוחה כזאת שמרגישה נינוחה באופן יחסי. אין צורך לנסות לפסל את הגוף כמו שאולי ראינו איזה שהם פסלים, כמו שאנחנו מדמיינים אולי שככה צריך לשבת למדיטציה. תראו שהדרך שבה הגוף מונח כזאת היא שמאפשרת תחושה נינוחה באופן יחסי. שפלג הגוף התחתון, מכפות הרגליים ועד הישבנים, נותן איזושהי תחושה של בסיס. בסיס שהגוף כמו מתבסס עליו. אפשר להפנות את תשומת הלב לתחושות המגע בין חלקים בחלק התחתון של הגוף לבין מה שמתחת, הכרית, הכיסא, המזרון, הקרקע. ומתוך הבסיס הזה, מאזור האגן, צומח פלג הגוף העליון, עם איזושהי איכות של צמיחה, של יושרה. יש יושרה, דיגניטי בגוף היושב. בו בזמן כדאי לראות שההתכוונות הזאת לשבת עם עמוד שדרה, אגב וצוואר, ישרים יחסית. לא מביאה איתה גם התגייסות של מאמץ של שרירים. אין צורך בניסיון מאומץ לשבת זקוף. אין צורך לשבת כמו זקיף. אנחנו כמו מרשים לעצמנו להתרווח בתחושת הנוכחות הגופנית. הגוף כהרגשה נוכחת. ההרגשה שהגוף תופס מקום במרחב. נוכחות כמו ממלא, ממלאת את הגוף הישוב. אנחנו יודעים שאנחנו יושבים לא רק כי אנחנו זוכרים שהתיישבנו, אנחנו גם מרגישים את זה. אנחנו מרגישים ישובים. תחושות מגע עם מה שמתחת, תחושות צמיחה בפלג הגוף העליון, ההרגשה של לתפוס מקום במרחב. רשות שאנחנו נותנים לחגורת הכתפיים להיות שקטה, הזרועות להיות רפויות. מרשים לבטן להיות רכה. בית החזה פתוח. ככה שהמעבר הטבעי של אוויר פנימה והחוצה מתאפשר בחופשיות יחסית. אנחנו נעשים ערניים אל הפעימה הזאת שאנחנו קוראים לה נשימה. מין תנועה גלית. הדרך שבה הנשימה מתרחשת עכשיו. בזמן שמתרחשת שאיפה, אנחנו יכולים להיות ערניים לכך. שאיפה. בזמן שמתרחשת נשיפה, אנחנו יכולים להיות ערניים לכך. נשיפה. יכול להיות שאנחנו גם מבחינים באיזשהו רווח, רווח קטן, בין נשיפה לשאיפה. ואם זה כך, אנחנו ערניים, רווח. זהו לא תרגיל נשימה. אין איזשהו צורך לנשום באיזשהו אופן מסוים. יש עכשיו פרק זמן קצר של הליכה. מחר בבוקר, אחרי ארוחת הבוקר, אנחנו ניתן כאן גם הנחיות נרחבות יותר של מדיטציה בישיבה. ואחריהן יהיו גם הנחיות למדיטציה בהליכה. כרגע אני רק רוצה להזמין אתכם לקחת את הזמן הזה, לצאת קצת החוצה, לאוויר, להלך מעט לאט על השבילים, תחת לשמיים, לכוכבים, ואולי לתת למילים האלה להדהד בכם. החוויה שעובר אדם אינה יכולה להיות מפורשת בידי אחרים, ואף לא בידי האדם המתנסה בה. אין לבטא אותה באמצעות תוויות רווחות. יש לפגוש בה, לגלות אותה, לחוש בה, להקשיב לה, ולאפשר לה להתבטא. אם תוכל לצלצל ב-9:05 וניפגש כאן לישיבה האחרונה של הערב.